שלום, אתם על יומן הצפייה של הכתר, שבו אנחנו מנהלים מעקב צמוד אחר העונה השישית והאחרונה של הכתר, סדרת הדגל של נטפליקס. אני אלעד ברנוי ואיתי מאיה סלע. שלום מאיה.
שלום אלעד. כל פרק בהסקט מוקדש לפרק של העונה, שאותו אנחנו מפרקים לגורמים ומנתחים לעומק. אז אם עדיין לא צפיתם בפרק מספר 8, אנחנו תמיד מזהירים ואנחנו ממשיכים להזהיר. כדאי שקודם תצפו, כי יהיו ספוילרים. אם כי, אתה יודע, אנחנו מזהירים, אבל אנשים יודעים בעיקרון, שמעו על המלוכה הזאת, נכון?
כן, ההיסטוריה היא ספוילר. ואני אתחיל עם ספוילר. הנסיכה מרגרט מתה בסוף הפרק. ועוד ספוילר, אני בכיתי בסוף הפרק.
אני לא.
מפלצת.
נכון.
ספוילר.
אוקיי.
סליחה, יש לי רגשות מהר. בכל אופן, פרק 8 נקרא ריץ, על שם אלונה ריץ בלונדון, שבו מתרחש אחד מקווי העלילה המרכזיים בפרק, הלילה שבו המלכה אליזבת והנסיכה מרגרט יצאו לחגוג את יום הניצחון באירופה, או ליל הניצחון באירופה, VE Night, 8 במאי 1945, התאריך שבו הוכרז באירופה על קנייתה של גרמניה ללא תנאי, מיליונים ברחבי אנגליה, בעיקר בלונדון, יצאו לרחובות ולחגוג את סיומה של התקופה הנוראה הזאת. היציאה הזאת של אליזבת בת ה-19 ומרגרט בת עוד לא 15, קרתה במציאות, באישור המלך ג'ורג'. האירוע הזה זכה לכינוי, A Royal Night Out, יציאה מלכותית, יש אפילו סרט שקרוי בשם הזה. אני חיכיתי בעונות הראשונות שנגיע לסיפור הזה, כי זה אחד הסיפורים הכי יפים על המלכה, והאמת שכבר שכחתי ממנו, ואיך שעלתה השקופית עם התאריך, אז פשוט חייכתי, כי ידעתי מה הולך לבוא.
המלכה סיפרה על הלילה הזה ברעיון ב-1985, היא אמרה שזה אחד הלילות הזכורים ביותר בחייה. ביומן שלו, המלך ג'ורג' כתב על הלילה הזה, הוא כינה את בנותיו "Poor Darling", מפני שהן עדיין לא זכו לקייף. אוקיי? השתיים הלכו יחד עם פמליה הלא קטנה לחגיגות במלון ריץ ליד כיכר פיקדילי. זה באמת, בסדרה זה קצת שונה. את מלון הריץ הקים המלונאי סזר ריץ בשנת 1906. הוא נחשב עד היום לאחד המלונות היוקרתיים ביותר בעולם. הוא הפך לסמל לאושר, ליוקרה, לאלגנטיות, לזוהר, ויש שיגידו גם לטוב טעם, תלוי את מי שואלים.
נכון, משם המילה ריץ בעצם הגיעה, הסלנג הזה, שהוא כאילו מסמל את כל הדברים האלה שאמרת, וזה גם מקור השם השיר, Putting on the Ritz, שיר שהתפרסם ב-1929, אבל הוא הפך ללהיט ב-1946, שנה אחרי הבילוי המלכותי הזה, בביצוע של פרד אסטר, מתוך הסרט Blue Skies. With your blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. אגב, מאיה, אני בדקתי כמה יעלה לי לילה בריץ בלונדון, אז בדקתי על החודש הבא, בינואר המחירים מתחילים מ-3,800 שח ללילה, ביולי אנחנו מדברים על 5,300 שקלים לחדר הכי פשוט, לילה אחד בחדר הכי פשוט.
לא כסף.
כלום.
נכון? לא, אתה יודע, וגם אם מישהו זה הפנטזיה שלו נגיד, הוא רוצה לילה בריץ, אפשר להתארגן. בכל אופן, אנחנו נעים בין אותו ערב ב-1945 ובין 1998 עד 2002, מותה של הנסיכה מרגרט. אגב, הביאו שחקנית במיוחד בשביל לגלם את אליזבת בת ה-19, שחקנית שמופיעה לראשונה בסדרה, ויולה פרדג'ון, שאני חייבת להגיד שהיא דומה מאוד לקלר פוי, המלכה המעונות 1 ו-2, שבהתחלה היה לי רגע כזה שאמרתי לעצמי, רגע, אז החזירו אותה, מה קורה פה? את מרגרט הצעירה מגלמת ביו גטס דון, שכבר ראינו אותה בעונות הקודמות מספר פעמים.
נכון מאוד. מאיה, בכל עונה יש לנו פרק שמוקדש למרגרט, לדמות הזאת שהייתה לה נפש בוהמיאנית, היא הרגישה לא ממש שייכת להרמון, היא אהבה את הנהנתנות של החיים הטובים, היא אהבה לעשן ולאכול מתוקים ולעשות סקס ולצאת ולבלות עם הרולינג סטונס.
כן, היא אהבה את מיק ג'אגר.
בדיוק, ולאורך כל הסדרה, אני חושב שמרגרט הייתה באופן עקבי דמות פשוט מצוינת, בהתחלה ונסה קירבי גילמה אותה, אחריה אלנה בונם קרטר, ועכשיו לזלי מנוויל האדירה משחקת את מרגרט המבוגרת, וגם את מרגרט הנוטה למות. עכשיו, אנחנו דיברנו על מרגרט בפרק הרביעי של עונה 5. לרוב פרקי מרגרט הם פרקים טובים, ולשמחתי הרבה המסורת הזאת נשארת גם בעונה הזאת. זה פרק מצוין, ואני חושב שהבחירה להיפרד ממרגרט, שהמוות שלה היה כל כך איטי וכואב ומכוער, לצד הערב היפה הזה של שתיהן ביחד, היא ממש בחירה מוצלחת, וגם פרידה ראויה לדמות, דמות שאני מאוד מאוד אוהב. הם עשו כאן גם חיבור כזה, סמלי, בין מלון הריץ לנסיכה מרגרט, החיבור הזה שלה לאהבה לנהנתנות ולחיי הוקרה, בדיוק לזוהר הזה שהזכרת.
טוב, אז אנחנו קופצים למאי 1998, המלכה ואליזבת משחקות רמי ג'ין, ונזכרות בערב ההוא מלפני 53 שנה. מרגרט מזכירה את מה שהתרחש שם, התרחש שם איזה דבר שאליזבת, לא, אליזבת היום היא מלכה, המלכה אליזבת בשבילי, היא לא ממש רוצה להזכיר את זה.
It was quite a night. Do you remember?
Of course I remember.
We almost lost you. And then we very much found you. The real you. The you that you gave up in order to be the other you.
כמעט איבדנו אותך, ואז בהחלט מצאנו אותך, אותך האמיתית. זה היה רגע שם שהיא מתגעגעת אליו. השתיים האלה גומרות את המשחק, המלכה כמובן מנצחת, אבל היא לא יכולה להישאר לעוד משחק, כי היא מלכה. היא צריכה לנסוע מחר לאיזה אירוע בדרום לונדון, משהו נורא משעמם שקשור למצלמות אבטחה, בטח ביחס לאחותה, שבניגוד אליה נוסעת לסוף שבוע לבית שלה באי מוסטיק. האי מוסטיק נמצא בים הקריבי, אחד מהאיים הגרנדינים, מקום נהדר לבלות בו, אנחנו תמיד מבלים בו.
מי לא נסע לשם?
בדיוק. הנסיכה מרגרט נהגה לנסוע לבקר שם משנות ה-60 עד שנותיה האחרונות, כפי שמיד נגלה.
נכון מאוד. הנסיכה מרגרט נוסעת לאי, היא שותה ומעשנת ועושה חיים, עד שהיא מקבלת שבץ. לא שבץ רציני, שבץ קטן. זה השבץ הראשון שלה, מתוך כמה הבאים יהיו חמורים יותר, אבל זה היה אמור להיות תמרור העזרה שלה לעשות שינוי. במציאות, השבץ הזה התרחש בפברואר 1998, כלומר כמה חודשים מוקדם יותר, אבל אני לפחות סולח ליוצרי הכתר על השינוי הזה, בשביל קו העלילה הזה של ליל הניצחון באירופה, לדעתי זה שווה את זה.
על זה הייתי בוכה אגב, על ליל הניצחון באירופה, ואיך שהם רקדו ברחובות. זה, שם אני מזילה דימה.
בכל מקרה, מרגרט מדברת עם המלכה אליזבת, ונראה שיותר מממש לחשוש על החיים שלה, היא נבוכה מהמצב הזה.
Hello?
Margaret, what on earth happened?
I'm afraid I had a teeny tiny stroke. All a bit of a shock. One minute I'm in full flow at the Lawrences, and the next minute I'm in an air ambulance, unable to feel my arms and legs.
אוקיי, אז את מספרת לה שהיה לה שבץ קטנטן, אבל אתה שומע אותה, כולנו שומעים אותה, איך היא נשמעת, בקושי יכולה לדבר, מאוד לא מובנת. מרגרט חוזרת הביתה מוקדם מהמתוכנן, בכיסא גלגלים, ניסית על ידיים למטוס, היא עוברת סדרת בדיקות כשהיא מגיעה הביתה, נאמר לה שהשבץ באמת לא היה חמור, אבל שהיא צריכה לשנות את סגנון החיים שלה. בלי סיגריות, בלי וויסקי, בלי מתוקים. היא עוברת פיזיותרפיה וקלינאות תקשורת בניסיון להחזיר לה את המוטוריקה ויכולת הדיבור הרגילה שלה, אבל אנחנו מבינים מהר מאוד שהדבר הזה לא הולך לעבוד. אי אפשר להכניס ציפור לכלוב אחרי שכל החיים שלה היא תופפה חופשי. ומכאן אנחנו עדים לקריסה האיטית של מרגרט, שהיא מסרבת לקחת צעד אחורה ולהתמסר לאורח חיים קצת מאופק יותר, קצת סגפני יותר, קצת זהיר יותר, קצת כמו של אחותה הגדולה יותר.
אנחנו מדלגים לשנת 1999, הנסיכה מרגרט שוב מבקרת באי מוסטיק, כחלק מהסירוב הזה של עליית הקצב, והפעם היא עוברת שבץ חמור בזמן שהיא באמבטיה, היא נכוות קשות בחפות הרגליים שלך. שמי מאיה, זה סצנה גרפית מאוד,
כן,
סצנה קשה מאוד, אבל היא מתארת משהו אמיתי שקרה במציאות. השבץ הזה מותיר את הנסיכה מרגרט במצב קשה, היא לא יכולה ללכת בגלל הקביעות ברגליים, היא ממש מתקשה לדבר ולנוע, אבל אני כן רוצה להעיר תשומת הלב הזה שברגע הזה שמביאים אותה לארמון על כיסא גלגלים, יש לה את הלוק המפורסם עם הז'קט הירוק והתסרוקת המשוחה לאחור, ומשקפי השמש הענקיים האלה, ופשוט גם ברגע הזה היא כאילו נראית יותר איקונית מתמיד.
נכון, אבל תגיד, לא עבר לך בראש איך הדבר הזה שמרגרט נמצאת באמבטיה ומצליחה להישרף שם ימיים, ואין שם אפילו משרת אחד לידה שעוזר? מה זה? מה זה? בשביל מה את מלוכה?
אני חושב שזה חלק מהחופש שלה, לא? זה חלק מהבוהמה המדומיינת הזאת שלה.
אבל יכולה, היא בן אדם עם שבץ, אני לא מוכנה שלא יהיה לידו משרת שעוזר לו. אני ממש, זה מקומם אותי מאוד. אוקיי, מרגרט מתחילה להבין שהחיים שלה השתנו, אין יותר נעלי עקב, אין יותר עצמאות. המלכה, בניסיון לעודד את אחותה, מציעה לה לנסות להתעמל, והיא אומרת לה,
I'd rather die than do exercise.
העדיף למות מאשר להתעמל. אבל מרגרט לא באמת מוותרת על מי שהיא רוצה לציין את יום הולדתה ה-70, במסיבה גדולה, במלון. הריץ! ברור, איפה?
אלא איפה, ואפרופו מלון הריץ, אנחנו חוזרים לקו העלילה של 1945, ליל הניצחון באירופה. אליזבת הצעירה שומעת מין מוזיקה קצבית כזאת מלמטה, היא סקרנית, אבל איזה חייל בריטי סנוב למראה מזהיר אותה שמדובר בריקוד אמריקאי בשם הג'יטרבאג, ריקוד שבא מהרלם, והוא נאסר כאן בבריטניה, ובצדק, הוא אומר לה, הרי אנחנו לא רוקדים סווינג וקופצים ומנפנפים ברגליים ובידיים כמו הקופים האמריקאים האלה.
מלא אמריקאים, אלעד, אבל שחורים. הבן אדם שאומר לה, בואי אחריי, זה, הוא בן אדם שחור, שם ישמור. הג'יטרבג הוא שם מוקדם לריקוד הסווינג, ריקוד שבאמת בא מהארלם. בשנת 1944, בזמן שארצות הברית הייתה עמוק במלחמה, על מועדונים שאפשרו ריקודים פומביים, הוטל מס פדרלי גדול, מה שהוביל לאיסור על ריקוד ברחבי אמריקה, ארצם של החופשיים. רק אחרי המלחמה, הריקוד הזה הלך ונעשה פופולרי, ועם החיילים הוא הגיע גם לבריטניה, שם הוא באמת נחשב להתנהגות מופקרת, נחותה, לא משהו שמאפיין את המעמד הגבוה.
נכון מאוד, ומאיה, הנה פרט טריוויה מעניין. בסרט הקוסם מהרצוץ, מ-1933, אמור היה להיות נאמבר לשיר בשם הג'יטרבג, על חרק שהמכשפה ראה מהמערב, שלחה נגד האויבים שלה, והכריח אותם לרקוד את הריקוד הזה. השיר בסוף לא נכלל בסרט, גם כל הסצנה הזאת לא נכללה, אבל ג'ודי גרלנד אכן הקליטה אותו. Should you catch him buzzing round you, keep away from אנחנו כבר מבינים מה הולך לקרות שם במרתף. אליזבת הצעירה מצטרפת לחיילים האמריקאים בריקוד משוחרר ונועז ומיני שלא מתאים למעמד שלה. בסוף הפרק אנחנו נראה את הסצנה המהממת הזאת שבה מרגרט מצטרפת לאליזבת בריקוד. הריקוד הזה מופרך ככל שיהיה, ככל הנה יתרחש במציאות. זה קצת הזכיר לי את טיטניק, הריקוד המחתרתי הזה בקומה התחתונה של האמריקאים חסרי התרבות, אבל מאושרים.
סתומים וטוב להם. בכל אופן אנחנו עוברים לריץ בשנת 2000, יום הולדת 70 לנסיכה מרגרט. הם שחזרו את הבגדים של אליזבת ומרגרט במדויק. מרגרט נושאת נאום שבו היא רוצה לספר מה קרה שם בערב הזה אז, ב-45, אבל המלכה קמה ועוצרת אותה, היא מתחילה לדבר כנראה כדי לסתום לה את הפה. ומשם היא נושאת נאום כן ומרגש ורגשני. ביחס למלכה נאום כמעט משתפך.
אני כבר פה התחלתי לדמוע, אני מודה. אגב, היא מדברת שם, המלכה אליזבת, על קוזן הליפקס, על בן דוד הליפקס שלהן, שזה חבר דמיוני שהיה להם בילדותן, שלפי ההיסטוריונית קייט וויליאמס, הוא אכן היה קיים, כלומר בדמיון שלהם. עכשיו, אני לא יודע איך היסטוריונים מאמתים חברים דמיוניים, אבל זה טוב שיש להם במה להתעסק.
מאוד. אלעד, לאט לאט, עוד יהיו הזדמנויות לדמוע בהמשך הפרק, אז תעצור רגע את הדמעות. כבר באותו ערב של יום ההולדת, הנסיכה מרגרט עוברת שבת שלישי. שוב יש פה משחק בזמנים, ככל הנראה אנחנו מדברים על שבת שהתרחש בינואר 2001, והותיר את מרגרט עם ראייה חלקית, ועם צידה השמאלי משותק כמעט לגמרי. איזה עינוי זה, הדבר הזה.
נורא.
פה אנחנו שומעים בחצי אוזן על פיגועי 11 בספטמבר, שידור ברדיו, אירוע שלא יקבל בסדרה מקום משמעותי, חוץ מזה שהוא הרג את פורצ'י, הלורד קרנרוון, ידידה הטוב של המלכה. שבשום אופן לא היה מאהב שלה, והם היו רק ידידים שדיברו על סוסים. אתה מאמין לזה?
מאמין לזה מאוד, כמו שאני מאמין לזה שהוא מת בגלל 11 בספטמבר.
הוא מת ב-11 בספטמבר, מהתקף לב.
אני מניח שהרבה אנשים מתו מהתקף לב ביום הזה, בלי שזה קשור לזה שמטוסים פגעו ב...
אני לא אפתח פה את זה, אבל אני זוכר את הרגע הזה שהמטוסים פגעו, וראיתי את זה בטלוויזיה בזמן אמיתי, שידור חי במקרה הייתי וזה.
גם אני זוכר.
התקף לב. והנה אני והנה פה, ושרדתי.
ואיפה פורצ'י מרבון. אבל תראי, הוא מת, הוא הושפס כמה שעות מאוחר יותר, אני לא יודע, זה כאילו סיפור יפה, כן? אגב, מוצג שפורצ'י ופיטר טאונזנד הם אלה שליוו את הנסיכות הצעירות למלון הריץ בליל הניצחון, אלא שזה ככל הנראה לא נכון. מה שכן, זה מסתדר יפה בפרק, כל המאהבים הבלתי ממומשים האלה. בכל אופן, המלכה ומרגרט מדברות שוב על הערב ההוא בריץ, ואנחנו מבינים למה מרגרט מתעקשת כל כך להזכיר את הערב הזה.
Because we love the rich, don't we?
Honestly. You and the Ritz.
No. You and the Ritz. If people don't know about that night, they'll never fully understand.
Oh, how irresponsible I was.
The scale of the sacrifice you've made. How much of your true self you've locked up. Hidden away.
אנחנו לומדים שלמלכה היה צד נועז, מלא חיים, תשוקה, שהיא רקדה, שהיא אפילו התנשקה עם איזה בחור, נשיקה שאנחנו לא יודעים אם היא באמת התקיימה במציאות, שהיו לה רצונות, שהיא הייתה אישה אמיתית לפני שהיא נכלאה בתפקיד הזה, ואולי זה הרגע שמרגרט נאחזת בו עד יומה האחרון. כי מבחינתה, זו אחותה אמיתית שדומה לה, שיש לה משהו במשותף איתה, היא גם אומרת לה פה, אנשים צריכים להבין, מה הקורבן? איזה קורבן את הקרבת?
כן, זה, שוב, אנחנו כל פעם מדברים על היחצנים של מי הפעם היו מעורבים, אבל זה נראה שמנסים להקרין קצת מהדמות של מרגרט על אליזבת, אבל האמת שזה הגיוני, כלומר, הן החיות, הן גדלו ביחד, זה הגיוני שיש ביניהם איזה משהו משותף, ושהמלכה אליזבת הייתה צריכה באמת לקבור את הדבר הזה, וכל הכבוד לה. מה היא לא תעשה בשבילנו? הנסיכה מרגרט מתה בשנתה, ב-10 בפברואר 2001. בסוף הפרק אנחנו שומעים את השיר Bewitched, Bothered and Bewildered. Couldn't sleep and wouldn't sleep When love came and told me I shouldn't sleep Bewitched, bothered and bewildered Am I אני לא יודע אם אתם מזהים משרה, אבל זו ונסה קירבי, מי שגילמה את מרגרט בעונות הראשונות. זה בעצם רפרנס לסצנה שהייתה בפרק השני של העונה הראשונה, יחד עם אביה ג'ורג' בערב שבו הוא מת, ועכשיו היא שרה איתו בגן עדן. עד כאן הפרק השמיני ביומן הצפייה של הכתר. בפרק הבא אנחנו כבר מתחילים לראות את הסוף. אנחנו ניפרד מהמלכה האם, נמשיך עם קייט וויליאם, עם חקירת התאונה של דיאנה, ואירועי היובל עם לוחת המלכה אליזבת. כל הפרקים של הסדרה זמינים לצפייה בנטפליקס. כל פרקי הסקט, גם של עונות 4 ו-5, זמינים באתר, וביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים. אתם מוזמנים להגיב ולהצטרף לקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. תודה למפיקת טל ניסן, תודה לטכנאי תמיר צוברי, ותודה לך מאיה סלע.
תודה אלעד ברנועי, נתראה בפרק הבא.